המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. הערב במהדורה המרכזית, פיגוע שני בתוך שעות באזור ירושלים במהלך הצהריים, אחר הצהריים. פיגוע מרכזי אחד סמוך למחסום 443, סמוך לגבעת זאב. שם נעשה ניסיון דריסה של לוחמים שהיו במחסום. את הדריסה ניסו לבצע פלסטיני, אישה פלסטינית וילדה שהייתה איתם ברכב. החיילים פתחו באש לעבר הרכב. ככל הנראה מהאש הזו נורתה ונהרגה הילדה ששעתה ברכב המחבלים. צהל ממשיך בפעילות ברצועת עזה. היום תקף צהל בג'בליה וחיסל עשרות עזתים, בהם גם מחבלים. דובר צהל מציג מנהרה גדולה של חמאס שנחשפה ובה גילו הלוחמים כיצד קיבלו אנשי החמאס הדרכה מפורטת מאיראן לייצור רקטות מדויקות לשיגורן לעבר ישראל. וגם המתח בצפון ממשיך, התקיפות בלבנון נמשכות גם לאורך היום. חוליית מחבלים של החיזבאללה חוסלה, זה אחרי שהחיזבאללה פגע ביעד אסטרטגי ישראלי של חיל המודיעין, אבל גורמים בצהל אומרים כי לא נגרם נזק משמעותי מן ההפצצה הזו. אחר הצהריים שוב ירי של רקטות לעבר עוטף עזה, גם בצפון בית מלון ספג טיל נונטט. בכל המקרים האלה ברוך השם נפגעים, ומי שייצג את ישראל בתביעה מטעם ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג הוא לא אחר מאשר נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק. כך החליט ראש הממשלה בהתייעצות עם היועצת המשפטית לממשלה. המהדורה המרכזית בכל חי, היום ה-93 למלחמה, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, כמה זירות הערב הזה. כמובן רצועת עזה, הצפון, לבנון והחיזבאללה, וגם במרכז הארץ, המשך הניסיונות של המחבלים לבצע פיגועים. שניים כאלה התרחשו באזור ירושלים, אחד משמעותי יותר במחסום גבעת זאב. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
שלום אבי.
בוא נפתח בעיקר עם הפעילות המאומצת ברצועת עזה. צהל ממשיך לפעול והיום פוגע בעשרות מחבלים, בהם גם תושבים עזתים.
כן, קודם כל אפשר לומר הערב הזה שצהל למעשה סיים את התמרון המרכזי בשלב ב' מה שכונה, אם היה שלב א', הכתישה האווירית, ולאחר מכן השלב השני היה הכיבוש והטיהור של מרחב צפון רצועת עזה, ולאחר מכן השתלטות על מרכזים רחבים בדרום רצועת עזה. אפשר לומר ששלב ב' הסתיים, כמו שדיברנו כל הזמן לפי פרקי הזמן הללו. כרגע ההתמקדות היא בתקופה הקרובה במחנות המרכז, שם הרבה מאוד הצלחות, 60 מחבלים רק בימה האחרונה, גם חיסולם של מפקד גדוד נוסירת במרכז הרצועה וגם סגנו, עם הרבה מאוד חומר מודיעיני, וכמובן חאן יונס על כל מנהרותיה. אני רוצה לומר גם למאזינים שלנו הערב הזה, אבי, כאשר תתבהר תמונת המצב, יכול להיות שייקח 3 שבועות, יכול להיות שייקח חודש, יכול להיות שייקח 2 שבועות, בסופו של דבר כאשר תתבהר תמונת המצב והתבהר שם המצב ויוסר הערפל מעל המרחב הזה, אז יבינו אזרחי ישראל באמת עד כמה הפעולה היא חשובה וכמה היא הכרחית וכמה היא הייתה קשה וכמה היא תהיה קשה. גם כאשר נסיים את השלב הזה, עדיין לא סיימנו את המלחמה, כי זה ייקח הרבה מאוד זמן, עד אשר זה ייקח את הפרק זמן שלו, יכול להיות בין שנה, אפילו לשנתיים, עד אשר יתארו זה לחלוטין, כי רקטות יירו, ואומר את זה מראש, כדי שהעם בישראל ידע לקראת מה הוא הולך. חוליות קטנות של 2 שניים שלושה מחבלים או שתיים שלוש קבוצות כאלה ישנם בשטח, גם בחלק הצפוני ובוודאי בחלק הדרומי. אבל כאשר אתה שולט בייחוד בחלק הצפוני, מפרק שם את הגדודים, וצהל עושה את זה עכשיו במרחב חאן יונס, מפרק פשוט גדוד אחר גדוד, מפרק חוליה אחרי חוליה, קבוצה אחרי קבוצה. אתה רואה את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ ואת ראש אגף המבצעים נמצאים בתוך המנהרות בעזה בחאן יונס. זה מאוד משמעותי. הולכים מוקרבים והולכים מסוגרים. יכול להיות שוב, זה יכול לקחת זמן וירקטות ירו. זאת כן. תמונת המצב באשר למרחב הזה.
אז בוא נעבור לצפון.
אני אגיד לך משפט אחד, כן, כן. על הגבול של לבנון. נכון, אתמול היו 40 שיגורים לעבר בסיס צהל, נפגע אמנם, יש נזק, אבל לא אחרי כצעקתה. צהל מסוגל להתמודד גם עם הנזק הזה, ישנם גם מערכות גיבוי, ישנם גם מערכות נוספות, לא כל כך אסון כמו שעשינו את הדבר הזה, או כמו שראינו אותו. אם בכך תסתיים התגובה של החיזבאללה, יש כאלה שיאמרו דיינו. מה שצהל אבל עושה הוא בהחלט מעמיק, גם כאן לא רואים את כל הדברים הללו. הרבה מאוד כואבים החיזבאללה את אנשיהם שנהרגים, למעלה מ-155 הרוגים. מטרות של צהל שם בלברום לבנון, הם מחסנים, הם מתקנים, הם מתקנים אסטרטגיים. הבוקר הזה תקיפה בעומק לבנון, 35 קילומטר באזור צידון, גם הם לא חשבו עד שנגיע עד לשם. חיסוף של כל התשתית, אותם 2,000 לוחמי מחבלים מבחינתנו, רדואן שישבו על הגדר, לא יכולים היום לבצע פעילות כזאת של פטע, כיוון שהכל נחשף שם, גם מושמד שם, גם נשרף שם. עשינו הרבה מאוד פעילות, זאת מציאות כרגע באזור גבול ישראל לבנון.
תודה רבה לך קובי, אם נצטרך נשוב לך בהמשך. תודה, ערב טוב, בשורות טובות. אנחנו עם הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
עץ הרי ליעקב, אנחנו בעיצומה של מלחמה עם אבדות, עם פחד, חשש מהעתיד, ואנחנו אין כוחנו אלא בפה. יום רביעי מתכנסים בכותל המערבי.
אכן כך, עם ישראל כבר למוד שכאשר גם לפי השיטות שאין מצווה מן התורה להתפלל, אבל גם לפי השיטות הללו בזמן מלחמה, בזמן צרה, מצווה יש להתפלל. ובוודאי שכאשר נאספים רבים במקום מקודש, במקום מיוחד, אז לקח לנו, חשבתי בהתחלה אולי בחודש הקודם כבר לעשות זאת, אבל ימי החנוכה עם השמחה שבהם, ימים של ניסים ונפלאות, אז קיבינו ואימתנו, והנה הגענו ליום המיוחד הזה, ערב ראש חודש, שהוא כשלעצמו זמן מסוגל, ערב ראש חודש שבו שבת שנשמע בשורות טובות, ערב ראש חודש יום רביעי, נתאסף, ביקשנו שתי בקשות, כל מי שיכול להגיע לרחבת הכותל המערבי, לעמוד בתפילה משם, בוודאי זה המקום הראוי, נעמוד שם, ואנחנו כרגע שוקדים על נוסח תפילה, שיחבר גם את יום כיפור קטן שנוהגים בני אשכנז, גם את הסליחות הנהוגות בבני ספרד ופרחי תהילים. אנחנו נמצאים שם ומבקשים הן להצלחתם של מגיני ארץ חודשנו, הן לרפואתם של הפצועים, הן לשובם הביתה של החטופים, הן לשלום ושלווה על כל יושבי ארץ הקודש. נעמוד, נתפלל ונבקש, כשבקשה שנייה שלנו הייתה שבני התורה, בני הישיבות, לא יבטלו מלימודם ולא יבטלו את הסדר כדי להגיע לעצרת התפילה, אלא במקום שבו הם נמצאים יעמדו בתפילה, יעמדו בתורה, בזכות התורה והתפילה הזאת תעמוד לכלל ישראל בעת הצרה הלא פשוטה הזאת.
אכן, אז אנחנו מדברים על יום רביעי הקרוב, ערב ראש חודש שבט, כאמור, תפילת יום כיפור קטן, אמירת סליחות, תהילים, מתחילים בשעה 3:30 ברחבת הכותל המערבי. כמובן שהציבור הרחב כולו, אלה שאינם נמצאים בחלי הישיבות, הכוללים, שאר הציבור כולו מוזמן, ראוי ורצוי שיגיע לכותל המערבי. כמובן, תתוגבר התחבורה הציבורית אל הכותל וכל הסדרי הנסיעה. ככל שיתקרב יום רביעי גם ניתן כאן עוד פרטים. הרב, בתוך כך, מלבד הרבנים הראשיים לישראל, יגיעו גם רבנים נוספים, אני מבין, וציבור גדול. האם גם משפחות החטופים, נציגים שונים שיבואו אל התפילה הזו?
בהחלט ישנה. אני יכול לומר, האמת, שמי שהראשון שביקש ממני זאת, הוא בחור שבן משפחה של, הוא אמר לי, אני בדרך כלל לא איש בית כנסת, אבל אני יודע שיש כוח מיוחד לתפילה, וברוך השם הוא זכה, חמותו חזרה הביתה, אבל חמיב עדיין מוחזק בשבי ועדיין חטוף. אני נזהר מלומר את המילה שבי, כי שבי זה ביטוי של מלחמה. פה זה סתם פרצו וחטפו אנשים, נשים וטף, בגילאים שונים, זה לא מלחמה, זה פשוט רוע שאנחנו מתקשים לעכל אותו, למרות שחלפו כבר למעלה משלושה חודשים. ועם כל זאת, הוא פנה וביקש ההוריה הראשון, ואז לאט לאט בהתחלה התחלנו במקומות תפילה קטנים יותר, וכשאנחנו רואים שהמצב עוד לא פשוט, ואנחנו רואים גם את המלחמה הלא פשוטה, של כל מי שמתאמצים, מגיני ארץ חודשנו, עושים עבודה מופלאה במסירות נפש גדולה, ויש גם מתוכם עבדות לא פשוטות, אז חשבנו שנכון הוא לעמוד בתפילה, יבואו משפחות עטופים, תבואו למשפחות שכולות, תבואו למשפחות של פצועים, ובעזרת השם כולנו מייחלים ומצפים לטוב.
אמן, שיהיה בשורות טובות, שיתקבלו התפילות, ואין כל כביר, לא ימאס תפילת רבים, הציבור כולו, מוזמן להגיע כאמור תפילת רבים בכותל המערבי, יום רביעי, 3:30 אחר הצהריים, ערב ראש חודש שבט. הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו, תודה רבה, בשורות טובות.
אמן.
אנחנו עם הדוקטור הראל חורב, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
היסטוריון, חוקר בכיר בחברה וגם פוליטיקה פלסטינית. אנחנו מדברים על הסלמה בצפון. אחרי שהחיזבאללה, אנחנו שומעים את נסראללה, איים ביום שישי, מתחיל לממש את האיומים שלו במהלך השבת, והיום אנחנו בפני תחילת מלחמה בצפון להערכתך, או שעדיין נסראללה הולך בין הטיפות, גם מאיים, גם מראה כאילו הוא במלחמה, אבל פוחד באמת להיות שם.
התשובה הקצרה שלי היא כן, אתה צודק, הדברים האחרונים שאמרת. אולי כדאי להתחיל מההתחלה בשביל שהמאזינים יבינו מה בעצם מניע את נסראללה פה ומה המסגרת שהוא בתוכה עובד. תראה, יש לו בסך הכל שני אינטרסים אסטרטגיים בסיפור הזה. אחד זה להראות מחויבות לפלסטינים, בעצם לציר שאנחנו מכנים אותו ציר ההתנגדות, חלק מההבטחות שלו לאיחוד הזירות וכל הסיכומים שנעשו בעניין הזה לפני שהמלחמה פרצה. אז הוא רוצה להראות מחויב, והוא משלם על זה, הוא גם משלם על זה מחירים. הדבר השני, האינטרס האסטרטגי השני שלו, זה לא לאבד נכסים שהוא כבר השיג ערב המלחמה. זאת אומרת, הכוחות רדואן האלה, שהוא הצליח להביא עד הגדר שלנו, אם הוא ישיג אותם עכשיו, זה בעצם ייראה כאילו הוא הפסיד בכל האימות הזה. ולכן הוא מנסה מצד אחד לשמר את מה שהיה לפני המלחמה, ומצד שני, להמשיך ולהטריד אותנו לאורך הגדר, כאילו הוא ממשיך לשלם את, או לא כאילו, הוא בעצם משלם את מס השפתיים לחמאס מהבחינה הזאת, והוא היה בהחלט מעדיף שזה לא יתפתח למלחמה.
למה?
מעדר.
זה השאלה, אז למה באמת לא? כלומר, הסברת למה כן, מה האינטרסים שלו להראות נוכחות, לבצע פעילות, למה הוא לא בפנים עד הסוף?
קודם כל, הייעוד האסטרטגי שלו, מבחינת למה הוא בכלל הוקם. הוא הוקם בתור זרוע מכה שנייה של האיראנים. כוח שאמור להגן על איראן מפני מתקפה ישראלית, ובעצם לסייע לה מהמרחב האזורי שלנו. מרגע שהוא מבזבז את זה על מלחמה שלא קשורה לאיראן, מהבחינה הזאת, הרי שהוא מאבד את יהודו, ואיראן נותרת...
אבל בכל הסבבים שאנחנו זוכרים ב-30 שנה האחרונות, גם לבנון הראשון, מאז לבנון הראשונה והשנייה, והרבה מאוד דימותים תוך כדי עם החיזבאללה, וכשצהל היה בכלל נמצא ברצועת הביטחון ולאורך אצבע הגליל, אלו לא היו אינטרסים איראנים. החיזבאללה לא הגן על איראן, אלא הוא בפני עצמו כארגון טרור ניסה לבצע את מה שחמאס ביצעו עכשיו בשביעי באוקטובר.
נכון, אז תראה, יש את, כבר ב-2006 אנחנו יודעים שאיראן הייתה מאוד לא שבעת רצון מהמצב שנוצר בכך שהוא בצורה לא נכונה וקלוקלת, הוא חישב את צעדיו נסראללה, ובעצם בזבז את האופציה הזאת וחייב את איראן ללכת ולבנות את הכוח מחדש. לפני 2006 אנחנו לא מדברים על איזושהי דחיפות מבחינת איראן, כי תוכנית הגרעין שלה בטח ובטח לא הייתה בשלב הקריטי שהיא נמצאת כרגע. לכן, על אחת כמה וכמה עכשיו, המקום של חיזבאללה הוא מאוד מאוד קריטי. כי אם למשל ובעוד זמן מה, ישראל תחליט שהיא פועלת נגד תוכנית הגרעין האיראנית, אבל לפני כן, חיזבאללה בעצם כבר בזבז את כל הכדורים במחסנית, מה שנקרא. הרי שאיראן חשופה לחלוטין. וזה שיקול מרכזי אצלו. עכשיו, יש גם את השיקול כמובן של לבנון. הוא בכל זאת גם שחקן לבנוני, והלבנונים אומרים לו מכל עבר, תעשה לנו טובה, המדינה שלנו הרוסה גם ככה, אנחנו ממילא לא עומדים על הרגליים, הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו זה מלחמה עם ישראל, שבאמת לא תשאיר כלום מהישות הזאת שנקראת לבנון. והוא גם את זה, הוא לוקח בחשבון, חייבים לקחת.
בוא נעבור רגע אל החמאס, לרצועת עזה, המלחמה שם בעיצומה, החיסול של בחיר החמאס בשבוע שעבר בהחלט נקודת שובר שוויון, בחיר מאוד שחוסל, אבל מה שקורה ברצועה, גם סינואר, גם מוחמד דף, והשבוע מתפרסמות תמונות שלו שחי את חייו, זה עדיין לא קרה, כלומר קשה לשים עליהם את היד. מה מבחינתך כשאתה מכיר את המזרח התיכון ורואה את האינטרס הגדול של החמאס, את המצוקה שהוא נמצא בה אחרי הניצחון הגדול שהוא הביא בשביעי באוקטובר, מה נקודת ההכרעה שתשבור את החמאס?
תראה, קודם כל צריך הרבה סבלנות בעניין הזה, אין מה לעשות, צהל עובד בצורה שיטתית, קטלנית וזהירה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב כדי שחלילה לא נאבד חיילים. ומהבחינה הזאת אנחנו כבר יכולים לראות הישגים מאוד מאוד משמעותיים. אם אנחנו מדברים על הכוח ואנחנו מחשבים מה שנקרא באנגלית casualties, זאת אומרת חיילים שכבר לא יכולים להילחם בחמאס, אז אתה יכול לספור משהו כמו 8,000-9,000 מחבלים מתים ועוד לפחות כפול מזה פצועים. זאת אומרת שאנחנו מדברים על למעלה ממחצית כוחות של חמאס שהיא הרוסה. זה הישג מאוד משמעותי. לגבי המנהיגים שציינת, שים לב מה קורה כרגע בח'אן יונס. דובר צהל רק אתמול דיבר על כך בצורה מפורשת. יש מה שנקרא ריכוז מאמץ בנושא הזה של מנהרות. ריכוז מאמץ במנהרות זה אומר תיעדוף מאוד משמעותי, הן של עניין החטופים והן של עניין הפגיעה במנהיגות חמאס. לכן זה מסוג הדברים שאני מקווה מאוד שנצליח בהם, אבל הם בהחלט יכולים להביא לנו הישג משמעותי מאוד, אם אכן נראה הצלחה בסיפור הזה, שהוא כבר לא, אתה יודע, בלוחמה שמעל השטח, שהיא בעצם תנאי מקדים לדבר האמיתי עצמו. אבל הדבר האמיתי עצמו הוא הלוחמה במנהרות שכרגע מתנהלת.
טוב, אנחנו גם שומעים את הדברים שלך, וגם, אתה יודע, לא הכל תלוי בנו, יש התפתחויות פתאום לפעמים בשטח, שיכולות לשנות את התמונה לפה או לפה, בתקווה שאלו יהיו רק דברים טובים.
מלחמה היא מבלכת אי הוודאות, כפי שנאמר, אבל צריך להיות סבלניים ואופטימיים.
הדוקטור הראל חורב, תודה רבה לך על השיחה כאן, בשורות טובות.
תודה, בשורות טובות.
תודה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין אחר, החלטת יושב ראש ההסתדרות לשבות ביום ראשון, כצעד, הייתי אומר, של סולידריות עם הדרישה להחזרת החטופים, ואנחנו עם אדריכל בעיריית בני ברק, בצלאל שניידר, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. קודם כל, אתה דוד של משפחת ביבס, אותה אם עם שני תינוקות, שני ילדים קטנים, הג'ינג'ים המוכרים לנו מיום החטיפה, שמאז באמת לא יודעים מה מצבם, ובכל זאת כדוד שלהם, ואתה בטוח עושה הכל למען החזרת החטופים, אתה בוחר לומר שלא זו הדרך?
ממש זה לא הדרך. הדרך זה להגיד תהילים, לפנות לשם, אני עושה כל מיני מעשים שזה לא לפרסום, מאוד, אפשר להגיד, סודיים. ויש כל מיני דברים שעושים אנשים, זה בכיכר החטופים, סולידריות, הפגנות וכו', אבל הכל זה להגיד, להגיש ביחד. אני לא מבין, ממש שמעתי את זה בצהריים, בעירייה שולחים לעשות שביתה 100 דקות, בגלל שזה היום המאה, מה זה תורם לחטופים? אני חושב שזה דבר כולל. אנחנו במלחמה, יש חטופים, יש פצועים, יש הרוגים, יש אנשים בלי עבודה, יש אנשים פצועים בבתי חולים, יש משפחות שכולות. מה 100 דקות של שביתה תורם לכל העניין הזה? הרי יש הרבה אנשים במילואים, למשל, חסר כוח אדם במשק. אז עכשיו אנחנו נגיד לאנשים, תשבתו 100 דקות, שזה בדיוק חסר כוח אדם, וזה ממש מה זה תורם. אני אמרתי בעל הצד, שגידו 100 פרקי תהילים, במקום 100 דקות שביתה.
ודווקא כמי שמכיר את העבודה הציבורית ברשות מקומית, ואתה נמצא בעיריית בני ברק, אבל יש רבים אחרים שנמצאים בהרבה מאוד מקומות משמעותיים מאוד, סתם להשבית המשק ל-100 דקות, אתה אומר לא עושה ולא מעורר שום דבר. זה מדובר על שעה וחצי של עצירת עבודה, גם איך עושים בדיוק שביתה כזו, מה המטרה. הרעיון הוא להשבית גם את הבנקים, לשדה התעופה, את כל המערכת?
בדיוק. במקום, הנזק כבר בבעיה מאוד גדולה, בגלל כל המלחמה וכל הסבל שהציבור עובר, אז מה ההפך? זה להוסיף עוד בעיה נוספת לכל הצרה שאנחנו נמצאים בה.
כן. טוב, בוא נעבור רגע באמת למשפחת ביבס. אתה דוד שלהם בעצם, אחותך...
דוד של שירי.
של כן, שירי. אחותך היא אימא שלי.
נכון, אימא של שירי.
מה אתם יודעים מאז שחמאס פרסם שהם נרצחו? אין לזה אישור סופי. מה אתם יודעים מעבר לזה? כלום.
כיוון שאין שום עדות שמישהו ראה אותם לא בחיים, שלנו הם חיים. ככה זה ההלכה. אין שום פרט שמוכיח אחר. אז אנחנו מתנהגים כרגיל, שלנו הם חיים, ואנחנו ממשיכים להתנהג בהתאם.
כן, אין שום פרטים ומידע, ראינו רק את בעלה של שירי באיזשהו סרטון שפורסם, אבל גם הוא כמובן לא יודע את המצב לאשורו, את האמת, לא ברור באמת מה קרה שם, וחמאס משתמש בלוחמה הפסיכולוגית הזו עד תום. כשאתה רואה את המאמצים האחרים להחזרת החטופים, דיברת מקודם על כיכר החטופים ועל כל מיני פעילויות אחרות שעושים, יש קבוצה של משפחות שנסעו עכשיו לקטר ביום שישי האחרון, זה עוזר? זה מקדם משהו?
אני חושב שזה עוזר, ואני כבר אמרתי בציבור שהיה לפני כמה שבועות בכיכר החטופים, היה בחנוכה. אז אמרתי, אני צריך להשתדל כמה שיותר. זה הקדוש ברוך הוא דורש את זה מאיתנו. תמיד להגיד בעזרת השם, נעשה ונצליח. לא לשכוח שקדוש ברוך הוא באמצע, וצריכים כל מעשה שאנחנו, השתדלות שאנחנו עושים, צריכים לפנות עליו, שזה יביא פירות. ועבוד מהשבות בלב איש, ועצת השם יתקום.
לעשות השתדלות, זה עוד חובתנו, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, בעזרת
השם. אבל בטח לא שביתה שיפגע במשק עוד יותר.
כן, כן. בצערי לשניידר.
אני מעריך את ראש ההסתדרות. אבל שהתייעץ עם אנשים לעשות דברים יותר מועילים מאשר להשפיט את המשק.
אתה אומר, הכוונה טובה, דרך לא בטוחה.
כוונה טובה, בדיוק.
בצלאל שניידר, תודה רבה לך.
בבקשה.
בשורות טובות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם חברת הקבינט, שרת התחבורה, שרה מירי רגב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, ארי.
שבשורות טובות. אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מלחמה, אבל כבר הדיונים סביב הקמת ועדת חקירה החלו. שמות שירכיבו את הוועדה, ועדה מטעם הרמטכ"ל, ועדה מטעם כל מיני גורמים בכירים בצה"ל. הדברים האלה גם מודלפים החוצה מתוך ישיבה בקבינט. אז לפני שנדבר מה ומו וכמה, איך דברים כל ישיבת קבינט יוצאים החוצה? הציבור יודע מי צעק על מי, מי התווכח עם מי, מי שאל את מה, איך זה עובד?
אז ראשית, לפני שנענה לך על השאלה, אני רוצה למסור את תנחומיי למשפחת הלוחמת, לוחמת מג"ב איו"ש, שי גרמאי, שנפלה בג'נין אתמול, ולמשפחתו של סא"ל רועי יוחאי מרדכי, חתנו של פולי מרדכי, אני מכירה אותו שנים רבות, היה אלוף המתפ"ש, אנחנו משלמים מחיר כבד בלחימה ובמלחמה על הבית, יהי זכרם ברוך.
אמן.
במעבר חד, כמו שאומרים, תראה, סוגיית ההדלפות מהקבינט היא סוגיה חמורה ביותר. הפגיעה בביטחון המדינה ובחיי אדם היא דבר שהוא תוצאה שיכולה להיות תוצאה ישירה מהדלפות מתוך קבינט. הקבינט המדיני-ביטחוני הוא הקבינט או הפורום היחידי שבמהלכו מתכנסים גורמים מבצעיים, גורמים מודיעינים, אמן, מוסד, מלל, חברי הקבינט בראשותו של ראש הממשלה, כדי לקבל החלטות מאוד מאוד משמעותיות לביטחון אזרחי מדינת ישראל ולביטחון הלאומי של מדינת ישראל. והדלפות משם, לצערי, תראה, קודם כל זה היה שנים, זה לא חדש. שנים שיש הדלפות, גם משם, גם מוועדת חוץ וביטחון, גם מתוך דיונים שגם מזכיר הממשלה אומר, שעל פי סעיף כך וכך וכך אין להוציא דברים, אתה רואה שפעם אחר פעם מדליפים, בעלי אינטרסים כאלה ואחרים, רצון להשתיק אולי אנשים כאלה ואחרים, לאיים עליהם, בדיוק כמו שעשה לי יהודי ארי, ועדיין עושה, לא התבייש לשלוח לי ביום שישי, בשעה 8 בערב, הודעה נוספת, אחרי שהוא יהיה עליי בסחיטה, ובאיומים, שהוא יטפל לי בטלוויזיה, לאור הביקורת שאני מפנה כלפי הרמטכ"ל. זאת מציאות שאי אפשר להסכים איתה, זאת מציאות חמורה ביותר. שוחחתי היום שוב עם היועצת המשפטית לממשלה, ואמרתי לה שזאת מציאות שאי אפשר לקבל אותה. חברי ועדת, בוודאי חברי קבינט מדיני-ביטחוני, שיש להם סמכות ואחריות והם מצביעים, תראה, קבינט המלחמה זה קבינט מייעץ.
יש גם חובה לשאול את השאלות הקשות, אתם לא איזה בובות גומי.
בדיוק, ותראה, לא כל שאלה זה השתלחות. הרי מה הם עושים? הם מדליפים את זה בכוונה כהשתלחות, כדי לנסות לפגוע בנו ולנסות להשתיק אותנו. אותי זה לא ישתיק. לא כל שאלה השתלחות. שאלות נעשות ושאלות נאמרות בצורה עניינית ובצורה מכובדת. לא נחזור יותר למציאות של לפני השביעי לאוקטובר. זה לא יקרה יותר. בסופו של דבר אנחנו צריכים לשאול שאלות נוקבות, משמעותיות, ותפקידו של הרמטכ"ל לענות על השאלות, גם אם זה לא מוצא חן בעיניו. ולהפסיק להדליף מישיבות קבינט, שאני לא אומרת שזה רק צבא, אבל אחרי השיחה שהייתה לי מאוד יערי, ששאלתי אותו איך הוא יודע מה אני אומרת בקבינט, איך הוא יודע מה אני אומרת בקבינט? כן. אז הוא ענה לי, יש לי מקורות רבה שנים באמן. קודם כל אני מבינה שאמן מדליפים לו. ולכן אני חושבת, הוא צריך לבדוק את אמן, ולוודא איך יכול להיות שמדליפים פעם אחר פעם, מתוך ישיבות סגורות, זאת מציאות שאי אפשר לקבל אותה. אי אפשר לקבל אותה. עכשיו תראה, בנושא התחקירים, תחקירים, הצבא מחויב לעשות תחקירים. זה תפקידו של הצבא לעשות תחקירים. תחקירים בשוטף, תחקירים מבצעיים, תחקירים טקטיים, בוודאי תוך כדי מלחמה. בתחילת המלחמה היו הרבה מאוד דוצים, וכמובן היה אירוע טרגי שבו חיילים ירו לעבר והרגו את שלושת החטופים. בוודאי שצריך לתחקר ולמנע ולמנוע מקרים מהסוג הזה. אבל כשאני שומעת, כשאני מקבלת פתק לתוך הקבינט בדיון שעוסקים בו בכלל ביום של אחרי, ואני מקבלת פתק מהדובר שאומר שלפני איקס דקות ניר דבורי מפרסם שהרמטכ"ל כבר קבע מי הם הצוותים, הצוותים המטכ"ליים בראשותו של מופז, הצוותים של פיקוד דרום בראשותו של סמי תורג'מן, הצוותים של אמן בראשותו של פרקש, קבע כבר צוותים לשביעי לאוקטובר. אני שואלת שאלה, אני לא המצאתי את השאלה, שאלתי שאלה פשוטה את הרמטכ"ל, האם אתה התחלת לתחקר את השביעי לאוקטובר? והתשובה שלו הייתה לא ברורה. ואמרתי, לא יכול להיות שאנחנו כולנו, שיש לנו הרבה מאוד שאלות, שאלות נוקבות מאוד, בעניין המחדל הנוראי שקרה בשביעי לאוקטובר, קיבלנו החלטה שלא עוסקים בשביעי לאוקטובר, לא עוסקים, נקום ועדת חקירה ביום של אחרי, ממלכתית, שתבחן את כל הנושא של איך הגענו לשביעי לאוקטובר, כולל הקונספציה, גם בצבא, גם באמן, גם בשבא, גם במוסד וגם בדרג המדיני. קיבלנו החלטה שלא מדברים על השביעי לאוקטובר.
ואת שומעת שמישהו כבר מתחיל להריץ חקירות משלו, אולי להתכונן לקראת אותה ועדת חקירה שתקום. אולי יש גורמים שכבר מכינים את עצמם.
עכשיו, יכול להיות שמכינים את עצמם. אני אגיד לך מה לי מפריע. לא מפריע, תכינו את עצמכם, זה לא מפריע לי. אותי מפריע הקשב, לי מפריע הקשב של המפקדים. מדוע? אני הייתי דוברת צהל. אני הייתי חלק מהתחקירים של אחרי מלחמת לבנון השנייה עם ועדת וינוגרד. נכון שהתחקירים היו יום אחרי המלחמה, אבל צריך להבין, ברגע שיש עליך תחקיר, גם אם הוא מתקלי, גם אם הוא מתקלי של אקס איש צבא, אתה אוסף חומרים, אתה לוקח עורך דין, אתה מתייעץ. לא יכול להיות היום ששמי תורג'מן שישב עכשיו עם אלוף פיקוד הדרום, אלוף פיקוד הדרום במקום להיות כל כולו ערוך במשימה שלו.
אי אפשר להטיל על האנשים האלה עכשיו את הצל של חקירה בזמן שהם עדיין בפעילות של חיים ומוות.
בדיוק, עדיין יש לנו חיילים בחאן יונס בתוך עזה. למה אנחנו צריכים להתעסק עם זה? מה גם שבתוך הצבא אנחנו יודעים שיהיו קרבות, מה חטיבת המחקר אמרה, מה כמן פדם אמר, מה אמן אמר, למה אנחנו צריכים את זה היום? היום אנחנו צריכים להיות כולנו מאוחדים סביב החזרת החטופים, חיסול יכולות החמאס.
אבל השאלה נשאלת, השרה מירי רגב, אין החלטה של שר הביטחון, רגע, זה החלטה של מערכת הצבאית יכולה לקבל החלטה מעצמה שהיא כבר פותחת בחקירות וממנה אנשים, זה החלטה נטו של הרמטכ"ל, או שהוא צריך אישור משר הביטחון, אישור מדרגים מדיניים?
שר הביטחון הופתע גם הוא בדיון ואמר שהוא לא הכיר את זה, זה אחד. בית, אני חושבת שסוג כזה של תחקיר, זה לא תחקיר מבצעי רגיל. בתחקיר מבצעי רגיל, בוודאי אנחנו לא מתערבים, הצבא חייב לתחקר את עצמו, ודרך אגב, הצבא גם חייב לתחקר את השביעי באוקטובר, בואו לא נתבלבל. הוא חייב לתחקר בדיוק כמו שהוא תחקר את עצמו במלחמת לבנון השנייה ובמלחמת לבנון הראשונה, הוא חייב לתחקר את עצמו. העיתוי הוא עיתוי לא טוב. וגם חלק מהאנשים שהם היו חלק מהקונספציה. צריך לחשוב מי המתחקרים כדי באמת להגיע למה הביא לדבר הנוראי הזה, לאסון הנוראי שפקד את מדינת ישראל בשמחת תורה. צריכים לפקוח את העיניים, צריכים לשנות את הדיסקט. ולכן אני מצפה מהרמטכ"ל בישיבת הקבינט שתתקיים השבוע בעזרת השם, שיבוא ויגיד מה כתבי המינוי שהוא נתן לאנשים האלה. אם הכתבי מינוי הם לחקור מה קורה במלחמה, סיפור אחר. אני לא יודעת איך מופז יכול לסייע לרמטכ"ל בנושא המבצעי. לא יודעת, יש לו מספיק את בני גנץ ואת גדי אייזנקוט ואת כל הקבינט ואת שר הביטחון. אבל יכול להיות שהוא לא סומך עליהם, לא יודעת, אין לי מושג. אבל אם הכתב מינוי זה לחקור את השביעי לאוקטובר, אני חושבת ששר הביטחון צריך להורות באופן מיידי, להפסיק את כל התחקורים של השביעי לאוקטובר, להמתין לסיום המלחמה, ובסיום המלחמה תעשה ועדת חקירה ממלכתית על כל ההיבטים, המודיעינים, המבצעיים, וכמובן גם המדיניים.
שאלה אחרונה בעניין הזה של ועדות חקירה, כי אני רוצה לדבר על עוד כמה עניינים. אנחנו רואים, אנחנו גם שומעים מעוד שרים, גם את אומרת כאן את הדברים בצורה ברורה, הרי תקום ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את כולם, מכף רגל ועד ראש, ותחקור את כולם. עכשיו, במקביל לזה, יש ועדות חקירה צבאיות, כל כשל צבאי, תלוי ברמת הכשל, תלוי ברמת התאונה אפילו, כל דבר קטן, הרמטכ"ל מקים צוות בדיקה עד כדי חקירות רחבות. אם הוועדה הזו הצבאית תחל לפעול בה בתקופה הקרובה, הרי שעד שתקום ועדה ממלכתית, צהל כבר יתחקר את עצמו, הוא יבוא לוועדה הממלכתית עם ממצאים אחרי שהוא ביצע חקירה. זה לא עדיף?
קודם כל אני אומרת שוב, גם ברגע שתקום הוועדה יום אחרי, בוודאי שהצבא יצטרך לתחקר את עצמו, כמו שכל גוף יצטרך לתחקר את עצמו, ולבוא ולהגיד מה הוא הבין, מה קרה, איפה היו הפערים, איפה היו האתגרים שלו, איך הוא נערך. ברור שהוא צריך לעשות את זה, אבל זה לא הזמן לעשות את זה עכשיו. לא יכול להיות שמפקד אוגדת עזה בלחימה, המחטים בלחימה, אלוף הפיקוד הדרום בלחימה, הוא יתחיל עכשיו להתעסק עם לאסוף חומרים, מה הוא ידע, מה הוא לא ידע, מה היו ערכות המצב. הקשב שלו צריך להיות עכשיו רק בדבר אחד, בהחזרת החטופים ובחיסול יכולות החמאס.
אוקיי, שעת שואלת בקבינט, או אפילו גם שרים אחרים, אני יודע על כל מיני ציטוטים של שרים אחרים ששואלים את גורמי הצבא, האם ידעתם ולא עשיתם? האם הדוח הזה נכון? האם מה שפורסם בכל מיני כתבות שהיה באמן מסמך מפורט מה חמאס מתכוון?
אנחנו לא מתעסקים בזה, זה מה שאני רציתי להגיד.
לא, זה, לא נשאל, זה לא נשאל גם
לא
בחדר?
לא נשאל בחדר, כי קיבלנו החלטה שאנחנו לא מתעסקים עם השביעי לאוקטובר. יש המון כתבות של התצפיתניות, של הנגדת מ-8200, של המסמך שהיה באמן. המון כתבות. אנחנו שמנו לנו מטרה היום להיות מאוחדים סביב הצבא, סביב הלוחמים, סביב אנשי המילואים שעוזבים את הבית, את המשפחה, את הילדים, ובאומץ הולכים ונלחמים בשביל המדינה שלנו, בשביל הבית טוב. שלנו.
השרה רגב, מה עמדתך לגבי... מה עמדתך לגבי עסקאות קרובות לשחרור החטופים? כי זה כל הזמן עולה ויורד, עולה ויורד. המשפחות במתח חושבות שאולי יש איזו עסקה שהממשלה לא רוצה לקדם. מה עמדתך, מה את יודעת לומר בעניין הזה למשפחות?
תראה, קודם כל אני נפגשת עם משפחות החטופים. גם כקבוצות וגם כבודדים, גם אצלי בבית וגם אצלי במשרד. אני חושבת שנושא החטופים הוא נושא מאוד רגיש ומורכב, שאסור לדון עליו בתקשורת. אני בטוחה שמה שהביא את העסקה הראשונה להחזרת החטופים הביתה, היה שילוב של תמרון ושל לחץ מדיני. אני חושבת שהמשך התמרון ולחץ מדיני יכול להביא לנו את העסקה הבאה. כל דיון עכשיו, מהי העסקה, מה המחירה, איזה מחיר משלמים, אני חושבת שהוא דיון לא נכון, והוא בהחלט לא מקדם אותנו להחזרת החטופים.
אוקיי. הממשלה המורחבת הזו יחד עם... השר גנץ, איך נאמר, בקושי שורדת. יש תדרוכים אחד נגד השני, יש מתיחויות לא פשוטות. הניסיון, הרצון היה להראות לעם כאילו מתקבלות החלטות בצורה משותפת, מאוחדת, לא בדיוק כך הם פני הדברים. זו ממשלה שתחזיק מעמד?
תראה, אני חושבת שבסך הכל העבודה בקבינט המלחמה, אני לא שם, אבל אני, ממה שאני מתרשמת, ובקבינט המדיני-ביטחוני, וגם בממשלה, אני חושבת שבסך הכל העבודה היא עבודה משותפת. גנץ הצטרף יחד עם אנשה וגדעון, כדי שבאמת נבוא ככוח מאוחד מסביב ללוחמים, ששם אין ימין ושמאל וחרדים וחילוניים ומושבניקים וקיבוצניקים ואנשים שגרים בעיר, כולם ביחד באמת נלחמים בחזית ובעורף, למען אזרחי מדינת ישראל ולמען מדינת ישראל. אני חושבת שבוודאי יש חיכוכים כאלה ואחרים, תמיד יש חיכוכים כאלה ואחרים, גם בקואליציה שהיא קואליציה שמאמינה, שיש לה את אותה דרך ומאמינה באותה אג'נדה. יש חיכוכים. בסך הכל אנחנו עומדים בהבטחות שלנו, עובדה שאת המפכ"ל העריכו למפכ"ל בחצי שנה, העריכו לנגיד בחצי שנה, אבל עם כל הכבוד, הסכם זה לא נותן את הלגיטימציה לפקיד או פקידה בחירה ככל שתהיה, לפעול ולדבר כנגד הבוס שלה. וכן, אם בן גביר לא מסתדר עם נציבת
השב"ס,
כן, הוא בהחלט יכול להביא ממלא מקום. אני חושבת שבסך הכל, גם אם יש בינינו חילוקי דעות, אנחנו יודעים לעבוד ביחד, משום שאנחנו רואים את הצלחת המלחמה, את החזרת החטופים כמשימה עליונה. ואני מקווה שכך הם גם ימשיכו.
אחרי המלחמה, כמובן לא ברור מה יקרה, אבל יש תחושה שאנחנו למעשה באווירת בחירות. כי כשומעים גם את הגורמים בתוך הממשלה, ואלה בוודאי מחוץ לממשלה, כולם בסוג של אווירת בחירות. הרי גנץ אומר, אני לא אשאר פה לנצח. בן גביר מאיים כל מדי פעם שמשהו לא קורה, כמו שהרגע אמרת, ודורש גיבוי יותר מסיבי. אחד לא רוצה את השני. כלומר, יש פה איזה מתיחות שתוביל אותנו, ייתכן יום אחרי המלחמה למערכת בחירות?
תראה, אני לא יודעת להגיד את זה, אני לא יודעת לנבא. אני יודעת להגיד שעד שנגיע ליום של אחרי כך זמן, המלחמה בדרום היא מלחמה ארוכה, היא לא מלחמה פשוטה. צה"ל נלחם שם בשטח מאוד מאוד צפוף, עם הרבה מאוד אזרחים, עם תת קרקע, עם פירים, שהוא צריך להיכנס אליהם ממולכדים, שצריכה עבודה איטית, כדי למנוע את הפגיעה בחיילנו. בצפון יש לנו בעצם לחימה, אנחנו פוגעים בחיזבאללה. המציאות בצפון לא תוכל לחזור למציאות של 6 לאוקטובר. אני מבינה לחלוטין את אותם תושבים שלא מוכנים לחזור לקריית שמונה ולדובב ולאזור הצפון. למרות שתאמין לי, לא נוח לחיות במלון, 4 אנשים בחדר. זה לא פשוט. ביקרתי אותם גם באילת שבוע שעבר. ביקרתי אותם גם במלונות בטבריה, ולכן גם אנחנו נשנה את המציאות של השישי לאוקטובר, אנחנו חייבים לממש את 17-01 ולהרחיק את כוחות רדואן מהגבול, וגם באיוש יש מלחמה, אמנם היא לא מקבלת את הביטוי התקשורתי, אבל יש שם עבודה שנעשית נגד המחבלים. המלחמה הזאת תיקח זמן, אני לא חושבת על היום של אחרי כרגע, חושבת שמה שאנחנו באמת צריכים להתעסק בלעשות את הדבר הנכון, ולנצח את המלחמה הזאת ולהחזיר את הגאווה למדינת ישראל, ולהחזיר את העוצמה ואת ההרתעה של מדינת ישראל. ביום של אחרי, נגיע ליום של אחרי, מה שצריך לקרות בעזרת השם יקרה, ואנחנו נדע להסתדר עם זה.
חברת הקבינט, שרת התחבורה, שרה מירי רגב, תודה רבה על השיחה, שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה לך, והחודש יש לנו ראש חודש, וחודש, אז שיהיה לנו חודש,
חודש
טוב,
ובשורות
טובות בעזרת השם. אכן כן.
בשורות טובות, תודה רבה, ערב טוב להתראות.
תודה לך.
נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עכשיו עם חברת הכנסת שרן השכל, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, שרן השכל.
שרן השכל כמובן, סליחה, כן, המחנה הממלכתי. ואנחנו אולי נפתח קודם כל באמת ברקע שליווה אותנו גם בסוף השבוע, גם הבוקר, סביב, הייתי אומר, חילופי האשמות בין הצדדים שיושבים בממשלה, ואנחנו בזמן מלחמה, חיילינו נמצאים בחזית. והשאלה נשאלת היא, מה באמת נקרא פוליטיקה בקבינט, ומה נקרא שאלות ענייניות לצורך הבהרה, הבנה, קבלת החלטות משותפת, הרי הקו דק בין שאלה ביקורתית, ויכולה גם להישמע אולי בנימה של התקפה פוליטית זה על זה. מי קובע את הקו הזה?
אני חושבת שקודם כל, מבחינת הקבינט, צריכה, כמו בדיוק כמו שאתה יודע, אני חברה בבת חוץ וביטחון, וגם שם נשאלות כל השאלות. גם אני שואלת שאלות שהן מאתגרות והן לא פשוטות והן קשות, אני אומר את זה בסוגריים, שכמובן לא ראוי להדליף דברים מתוך ישיבות הקבינט, משום שיש בכך גם סכנה ביטחונית, אבל אם כבר, אתה יודע, לעניין לא נכחתי, אבל כל שאלה ביקורתית ככל שהיא תהיה, יש גם צורה לבוא ולהביע אותה ולומר אותה, בטח שבתקופת מלחמה, כשלא מעט חיילים נמצאים בחזית. הקרקס הזה וחילופי הדברים בצורה הזאת, כפי שאני מבינה אותה, יכול להיאמר בצורה אחרת, ולכן היה ראוי לשאול את אותן שאלות בצורה הזו. אני אומר
אולי...
לך, ברמה אישית, לי זה הוכיח עד כמה גם אנחנו נחוצים בתוך אותה ממשלה, שראינו בשנה האחרונה לא מעט פוליטיקה שלמעשה מובילה את קבלת ההחלטות. ואנחנו נכנסנו לתוך קואליציה שלא היה לנו פשוט. היה לנו מאוד מורכב, ברור מה עמדתנו ומה תחושותינו לגביה. ונכנסנו במטרה אחת, שההחלטות שמתקבלות לגבי המלחמה, מבחינה ערכית, מבחינה מקצועית, התקבלו בצורה הזאת, התקבלו ברמה המקצועית ביותר שניתנת כדי לוודא שאנחנו משיגים את מטרות המלחמה. חושבת שדווקא ההתנהלות בקבינט ממחישה, לי לפחות, עד כמה שהיה קשה הדבר לעשות, הוא נחוץ. כי בסוף אנחנו מאזנים את העניין הזה ודואגים שהדיונים יתנהלו ברמה המקצועית והערכית.
אולי הכל מבוסס הרי בסוף על הדלפות, ועל אנשים שהיו ושמעו ואמרו והדליפו, ולהם יש גם אינטרס מובהק. לכל צד שמדליף, יש לו אינטרס. הוא רוצה שאומרו בתקשורת, השר הזה תקף את זה, הוא שאל את הוא, זה ענה להוא. אז אולי אנחנו סתם נשענים פה על פוזיציה של אנשים, ומכניסים את כל המדינה לקלחת של אימות בישיבות הקבינט, ויכוחים בישיבות הקבינט, אין אחדות, בני גנץ, השר בני גנץ, תוקף את מה שקורה שם ממניעים פוליטיים, מנגד בליכוד מגיבים ואומרים שמותר לשאול שאלות קשות, הכל בעצם על בסיס הדלפות.
עוד לפני שאנחנו נכנסנו לתוך הקואליציה הזו, היו הדלפות ולא מעט הדלפות. אז לבוא ולשים איזה אצבע מאשימה לגבי אחד כזה או אחר, אני חושבת שזה די מגוחך. הממשלה הזו התנהלה תקשורתית במקומות הכי רגישים, אני חושבת שזה היה לא ראוי, בטח במצב שבו הם עשו פוליטיזציה מוחלטת ללא מעט מהמערכות הממשלתיות. לא ציפיתי שכשאנחנו ניכנס לתוך הממשלה הזו, פתאום הדברים השתנו ב-180 מעלות. הבנתי לאיזה קלחת אנחנו נכנסים, ועם כל הקושי, אני עדיין עומדת מאחורי העניין שזה היה הדבר הראוי לעשות בתקופת מלחמה, ואני שמחה על כך. ברור שהיו עד מספר גורמים, ומספר...
ממה שאת יודעת, חברת הכנסת השכל, העובדה שהיום השרים גנץ ואיזנקוט נעדרים מישיבת הממשלה, זה הרקע?
לא, ממש לא, גם ממה שאני מה שנאמר לי. היא ההגעה עם שום שרוב הדברים שעלו בישיבת הממשלה היו נושאים בהסכמה. לא היה איזה תקציב או משהו ששנוי במחלוקת או משהו שהם נדרשו אליו. וככל ויעלה משהו שנדרש דיון בו הם כמובן יגיעו. גם לפיכך, תראה, גדעון סער ויפעת הגיעו היום לישיבה, ולכן אתה יודע...
לא, הם מזמן כבר הודיעו שהם די מתנהלים עצמאית מולכם. כלומר, נכון, אתם בסיעה משותפת, אבל הם מפלגה אחרת, עקרונית. נניח, מחר תפרשו מהממשלה, זה לא מחייב אותם.
תראה, המפלגות הן מפלגות שונות. אנחנו התמודדנו ככה בבחירות. אנחנו רצנו תחת רשימה אחת, אבל שתי המפלגות, אני חושבת שזה היה היתרון שלנו, משום שהם מביאים תפיסה אחת, ואנחנו מביאים תפיסה אחרת. ולכן המשיכה היא לקהל בוחרים גדול יותר. אני חושבת שזה היה הדבר הנכון לעשות. אבל ברור לך שכמפלגה, אנחנו לא לאורך כל השנה האחרונה היינו בעמדה אחת, וזה בסדר. זה, אני חושבת שזה בריא, וזה מפרה את הדיונים. אני, אתה יודע, גם כאן, מבחינתנו, אתה יודע, גדעון ויפעת הגיעו, הם לא ראו בכך איזושהי צורך לא להגיע, היה חשוב להם לבוא ולקיים את הדיון בנושא המילואים והטבות למילואים. חילי טרופר אמר שבסופו של דבר הוא לא ראה לנכון להגיע, משום שהייתה הסכמה, אבל אתה יודע, אנחנו כל אחד מגיע.
מה את עונה לאזרח שעוקב אחרי האירועים, כמובן כולנו עוקבים, אבל האזרחים שקצת מטיבי לכת ויודעים שהקמת הממשלה הזו, המורחבת הזו, הוקמה בשל מלחמה והרצון להראות לעם שהחלטות מתקבלות על בסיס דעות, ממגוון דעות, על בסיס החלטה רחבה של כמה קצוות פוליטיים, ומאז כל שבועיים יש את האימות שלו, את התגרה משלה, התגרה הפוליטית משלה, ואומר האזרח לעצמו, אוקיי, אם השר בני גנץ נכנס לממשלה, כדי להיות ביחד, ולקבל החלטות משותפות, ולהראות את אותה אחדות לעם, ומצד שני רוצה לשמר את הקהל שבסקרים נותן לו הרבה מאוד מנדטים, ואולי זו הסיבה שהוא צריך כל הזמן להראות, אני בממשלה, אבל לא בממשלה. אני יושב סביב השולחן, אבל אני לא לגמרי שם.
ממש לא, אני אומר לך שזה בדיוק ההפך. מי כמוך יודע שיש ציבור שלם שלוחץ וקורא לנו לצאת מיד וללכת באופן מיידי גם לבחירות. לא שיש כרגע התכנות לבחירות, אבל מבחינת דעת הקהל, זאת אומרת, האמת היא הפוכה לחלוטין. עכשיו אנחנו נכנסנו בגלל שהבנו שהקרע האדיר בעם ישראל למעשה הוביל לדבר הזה, חוסר היכולת של הממשלה לבוא ולהגיע להסכמות רחבות, והאויבים שהסתכלו פנימה והבינו באמת את גודל השעה, העניין קרץ להם, הרי זה ברור, ולא ציפינו שפתאום אנחנו נהיה ביחד בעמדה אחת ונביע בכל הנושאים עמדה דומה ביחד עם בן גביר או עם סמוטריץ' או עם אורית סטרוק. הרי מובן לך שאנחנו עדיין במחלוקות ועדיין בוויכוחים. הסיבה שבגללה נכנסנו היא כדי לוודא שבמלחמה ההחלטות מתנהלות לא לפי אותה פוליטיקה ואותו פופוליזם ואותו קרע או קריצה לאיזה בייס פוליטי, אלא כל ההחלטות בעניין המלחמה מתנהלות בצורה ערכית ובצורה מקצועית. הרי אנחנו לא ביקשנו את משרד לביטחון פנים כדי לתקן את הבעיות שם, או את משרד האוצר כדי לתקן את המשבר הכלכלי, אחד הגדולים שנעשו כאן. הרי יכולנו להתעקש ולבקש את זה כדי לשנות את כל פניה של מדינת ישראל ולבנות אותנו למקום אחר. אבל לא ביקשנו כי הבנו את גודל השעה. אנחנו נכנסנו למלחמה, ובמלחמה יש לנו מטרה ברורה, וכדי להשיג את המטרה הזו, ויתרנו על כל הפינוקים וכל הדברים האלו. הבנו שאנחנו נכנסים לתוך מקום שאנחנו, קשה לנו, אנחנו לא מסכימים איתו. הרי אתה יכול להוציא עכשיו 50 ראיונות ולשמוע בדיוק מה חשבתי עליהם ומה אמרתי לגביהם. אבל עשינו את זה בגלל גודל השעה, בגלל המלחמה, ולבלה דבר אחד.
ומסתבר שהציבור תומך בצד הזה. אתם לא יצאתם מופסדים מהצד הזה. נכון שיש קולות שקוראים לכם לפרוש, אבל הקולות שאומרים לכם להישאר הם 30 ומשהו מנדטים, נכון להיום בסקרים.
אני אומר לך, אנחנו לא מתבשמים, אנחנו לא מסתכלים על הדברים האלה, אנחנו באמת עושים את מה שנכון, את מה שאנחנו רואים כהדבר הערכי. וההחלטה הזו הייתה החלטה קשה, ולא ידענו מה יהיו התוצאות, וגם לא פעלנו לפי איזשהו דעת קהל או סקר. פעלנו לפי מה שראינו שנכון למדינת ישראל, ואנחנו נמשיך לפעול כך. יש גם בצד הזה ביקורת, ואני מבינה, אני חיה בעמי, ואני מסתובבת, ואני שומעת את הקולות, ויש קולות לכאן או לכאן. אבל בסוף, כהנהגה, אנחנו אסור לנו להיגרר אחרי ציבור, ואנחנו צריכים לקבל הכרעות, גם אם הן קשות, כשדבר אחד עומד לנגד עינינו. מהי טובת המדינה, ומהי הטובה לטובת אזרחי ישראל. זהו.
הדברים בהחלט ברורים. לסיום, מינויו של השופט בדימוס, נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, לנציגנו בהאג, בבית הדין הבינלאומי, צעד מבורך?
אני חושבת שכן, אני חושבת שהוא יכול לעשות שם עבודה מצוינת, אדם ראוי, ויש לו המון ניסיון, יש לו גם שם לא רק במדינת ישראל, אלא גם ברמה הבינלאומית, ואני חושבת שזה גם צעד שמראה שלמרות המחלוקות, אנחנו עדיין יכולים לשתף פעולה יחד לטובת מדינת ישראל, כלומר כשבאמת מדינת ישראל מותקפת על ידי אויבים, יש לא מעט משימות, כולנו מתאחדים יחד ויודעים לשים את המחלוקות בצד, לעבוד באמת ביחד.
נקווה שהאחדות הזו תשליך ותשפיע גם למטה, תחלחל גם לעם, ושנשמור עליה גם ביום שאחרי.
אז אני רק אולי אומר בעניין הזה, כי באמת חשוב לי, אני חושבת שהעם הזה הראה גדולת נפש ואחדות מדהימה, אני חושבת שהם גם הציגו איזשהו מודל לחיקוי למנהיגים, במקום שהמנהיגים הציגו להם מודל לחיקוי, ואני גאה בעם הזה, על איך הוא התגייס בצורה בלתי הגיונית, באמת מדהימה.
כן, קצת יורדים למטה לשטח, מגלים כמה באמת אנחנו מאוחדים, והכל בסדר. חברת הכנסת שרן השכל, המחנה הממלכתי, תודה רבה על השיחה כאן.
תודה רבה.
בשורות טובות. ראש מועצת מרום גליל, עמית סופר, שלום לך.
ערב טוב אבי ולמאזינים.
המועצה שלך נמצאת גם בשטח השיפוט של מירון, נמצאת אחת המועצה שלך בין היתר, וראינו את הפגיעה הישירה שם. תגיד, אתם מודאגים מטילי הקונרט האלה, טילים שכיפת ברזל לא מצליחה לירת, בעצם החיזבאללה עושה מה שהוא רוצה?
אבי, קודם כל, אנחנו פה במרום הגליל, כידוע, אחרי שבת לא פשוטה, לא שגרתית. אצלנו, בדרך כלל, אתה יודע, הרי המרון שאתה מכיר, ואזרחי ישראל מכירים, אזורים שאוהבים יותר לטייל בהם, והתעוררנו ככה בשבת לאזעקות, נפילות, עשרות שיגורים בעצימות שלא הכרנו. ואני אומר שוב, אולי זו איזושהי תזכורת קטנה חלילה למה שאנחנו עלולים לחוות באימות צבאי, שכנראה נראה כך לפחות על פי רוב הערכות בלתי נמנע. כאן אני אומר שוב, במרום הגליל, אתה יודע, כולם בכלל, גם בתקשורת, שומעים את הספקולציות, כל אמירות, ליישם את החלטה 1701, כן יצליחו, לא יצליחו, הכרעה צבאית, ובינתיים אני חושב שאנחנו מבזבזים את הזמן היקר להתארגנות ולהכין את עצמנו לתרחיש המרכזי, שהוא התרחיש הריאלי שבגבול הצפון, תרחיש הטילים של החיזבאללה.
ואנחנו רואים שהחיזבאללה, אתה יודע, רק עושה נגיעות קטנות עם הטילים האלה שלו, ופגיעות ישירות במקומות גם אסטרטגיים, הוא רק מעיד או נותן לנו פרומו ליכולותיו.
לגמרי, כולנו מכירים את היכולות שלו ויודעים שזה תרחיש משמעותי, ואני אומר, הדרך המרכזית והמשמעותית שאנחנו צריכים להיות ערוכים אליה, זה פערי המקלוט והמיגון, ופה הבעיה. אנחנו אחרי 3 חודשים שהמלחמה התחילה בצפון, ישנם כאלה שיגידו כן התחילה, לא התחילה, מזדחלת, אבל יש פה מלחמה לכל דבר ועניין. ויש פה יישובים, כמו שאתה ודאי מכיר את אזור מרום הגליל, עם יישובים ותיקים, ללא ממדים, אנשים מבוגרים, שוקח לזמן להגיע לאותם מרחבים מוגנים, וכאן המדינה צריכה להיכנס כבר אפילו בטווח מיידי כדי לצמצם את הפערים האלו.
חד משמעית. אם אנחנו במלחמה, אז להתחיל להתנהל כמו במלחמה.
מעבר לזה, אני חושב שגם אנחנו גם הגשה פה במרום הגליל, שאתה יודע, חיים באיזה עולם מקביל נפרד. נכון שהקשב הציבורי יותר ללחימה בעזה, וכולנו מלוכדים סביב, אתה יודע, אותם מטרות, מיתות החמאס והשבת החטופים.
אבל בל נשכח שבצפון פה, לא פחות, אם לא יותר.
לגמרי. למעט, ולצאנו כאן בצפון, כן. למעט יותר אמירות שהגבול הצפוני כן. יטופל ויחזור כאן ביטחון, למעט אמירות.
טוב שאתה מעלה את הקריאה הזו כאן, עמית סופר, אנחנו חייבים לסיים. ראש מועצת מרום גליל, תודה רבה לך. סיימנו את השעה הראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, נשוב אחרי החדשות.